עירובין דף פי, מתחילים בעזרת השם, דף ע"ט עמוד ב', במשנה למטה. בזמננו, כשרוצים לאפשר את הטלטול מבית לבית אחר, מבית לחצר, מחצר לחצר אחרת, עושים עירובי חצרות לכל העיר כולה. כל העיר. יש את הרב שממונה על העירוב באותה העיר, והוא עושה עירובי חצרות לכולם. איך אפשר לעשות עירובי חצרות לכולם? הרי בשביל זה צריך ללכת דייר דייר, לבקש ממנו שיביא פת לעירוב. זו עבודה מאוד מאוד קשה, זה יכול להיות עיר של 100,000 תושבים, לעבור בערב שבת ולבקש מכל אחד פת לחם, זה גם לא צריך כל כך הרבה, שיעור כל כך גדול בשביל עירובי חצרות, כמו שמיד נראה במהלך השיעור. מה עושים? משתמשים עם הדברים שבמשנה. אומרת המשנה, כיצד משתתפים במבוי? איך עושים שיתופי מבואות במקרה שיש אחד ממונה שרוצה להביא את היין או את הפת או כל דבר אחר שאפשר לעשות איתו שיתופי מבואות, הוא מעוניין להביא מעצמו את כל הכמות, מה שצריך בשביל כולם. זה סך הכל מזון שתי סעודות, זה לא הרבה. והוא רוצה לזכות את זה לכל בני המבוי. צריך לדעת. אמנם אנחנו מדברים פה על שיתופי מבואות, וזה מדובר כמובן כשיש מבוי שפתוחים אליו חצרות, ורוצים כל בני החצרות להוציא דברים מהחצר אל המבוי, בשביל זה צריך לעשות שיתופי מבואות, שמכל חצר וחצר לוקחים יין, ואז שמים את כל היין של כולם בחצר אחת, וזה מתיר את הטלטול מהחצרות אל המבוי. בנוסף לזה יש גם כן עירובי חצרות, שבכל חצר וחצר, כל השכנים, כל אחד מהם מביא פת, ושמים את הלחמים של כולם באחד הבתים. הדין של המשנה הזאת לא נאמר דווקא על שיתופי מבואות, הוא נאמר גם על עירובי חצרות. בזמננו, הרי מובא בשם הפוסקים שאין דין מבוי, כמו שדיברנו כבר הקדמה בתחילת המסכת, שאנחנו לא כל כך משתמשים בחצרות כמו שהשתמשו פעם בחצרות, אין כל כך את הדין של מבוי כמו שהיה בזמנים עברו. אז לכן מה שעושים בדרך כלל היום, עושים רק עירובי חצרות. עושים עירובי חצרות כי כל המבואות שלנו דינם כחצרות, כך מובה. ולכן עושים עירובי חצרות לכל העיר כולה. ואז מגיע הרב והוא רוצה לזכות את הפת. פה אנחנו מדברים על יין, אבל אם מדברים על עירובי חצרות, צריך דווקא לעשות עם פת. הוא רוצה לזכות עם פת, ומה שעושים היום, עושים הרי עירובי חצרות לשנה שלמה. אז איך הפת יכולה להתקיים כל כך הרבה זמן? אז לוקחים מצות. מצות זה דבר שיכול להחזיק הרבה זמן. יש מצות שגם יכולים להחזיק 5 שנים, אם הם שמורים בתוך האריזה הסגורה, יכולים להישמר הרבה זמן. עושים פעם בשנה עירובי חצרות לכל העיר כולה. אבל מה, הרי לא כל אחד מבני העיר השתתף, לא כל אחד מהם נתן את החתיכת מצה. בכל זאת מחדש את המשנה שזה אפשרי. וכמו שאמרנו, משנה כאן מדברת על שיתופי מבואות, אבל הוא עדין, אותו דבר זה גם לעניין עירובי חצרות. אבל מכיוון שהיא מדברת על שיתופי מבואות, היא מדברת על חבית יין. אבל אנחנו נתרגם את זה לעירובי חצרות, שזה מדובר על פת של לחם. מניח זה שרוצה לעשות את השיתופי מבואות לכולם, את החבית, ששם יש כמות מספיק בשביל שיתופי מבואות, ואומר, הרי היין שבחבית זו זה עירוב לכל בני המבוי. והוא מזכה להן, והוא מקנה להם את אותו חבית. איך הוא מקנה את זה? אם הוא בעצמו ירים את זה, זה לא מספיק, כי זה כבר שלו. הוא רוצה לקנות את זה לאחרים. אז הוא צריך שמישהו אחר יעשה את הקניין ויזכה בשביל כל בני העיר, או בשביל כל בני המבוי, או בשביל כל בני החצר. אז הוא יכול לעשות את זה על ידי מישהו אחר, ואם אין מישהו אחר כרגע, אז הוא יכול אפילו לעשות את זה על ידי בנו, או על ידי ביתו, אבל בתנאי שהם גדולים, מעל גיל, בן מעל גיל 13, ובת מעל גיל 12. וכן, אם יש לו עבד, שפחה, מה שהיה בזמנם, על ידי עבדו ושפחתו העברים, גם אפשרי, וכן על ידי אשתו. כל אלה, אמנם הם קרובי משפחה שלו, אמנם הם אולי קשורים אליו, אבל יש להם רשות בפני עצמם, יש להם אפשרות לקנות קניין בפני עצמם, לכן הם יכולים גם לעשות קניין בשביל כל בני המבוי או בשביל כל בני העיר. אבל אינו מזכה, לא יכול לתת למישהו שיקנה בשביל כולם, על ידי, לא על ידי בנו וביתו הקטנים, לפני גיל מצוות, ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנעניים. למה? מפני שידן של כל אלה הם כמו ידו. זה נחשב, מה שהם קונים, הוא קונה. הם נחשבים כמו שהם זוכים בשבילו, אז כשהם מחזיקים, זה כמו שהוא מחזיק. אז הוא הרי לא יכול לזכות את זה בשביל כל בני המבוי, כי זה שלו. צריך שמישהו אחר יעשה קניין בשביל כולם. לכן הוא חייב לעשות את הקניין על ידי מישהו אחר. וכך באמת צריך לעשות, כשרוצים לעשות עירובי חצרות בזמננו, פשוט מאוד נותנים למישהו שיזכה בשביל כל אלה שרוצים לעשות להם עירובי חצרות, ועל ידי זה נקנה העירוב לכולם. כשזוכים בשיתופי מבואות או בעירובי חצרות, ורוצים לזכות, צריך להגביה. כמה צריך להגביה? אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, שהוא היה ראש הישיבה בפומבדיטה. אז הוא אומר, זה שזוכה בחבית של שיתופי מבואות בשביל אחרים, וכן זה שזוכה בפת של עירובי חצרות בשביל אחרים, צריך להגביה את החבית מן הקרקע טפח בשביל הקניין. בגלל שאם הוא לא מגביה את זה, זה נשאר עדיין ברשותו של זה שמזכה, ואף אחד לא יזכה בזה. בשביל שיזכו צריך להגביע, לעשות קניין הגבלה, להגביע את זה לפחות בגובה של טפח. האמת היא שבדרך כלל הגבלה, מביא פה תוספות, צריך שיהיה הגבלה של שלושה טפחים. אבל כאן, מכיוון שכל התקנה של עירובי חצרות, שיתופי מבואות, זה רק מדרבנן, מספיק טפח. אבל הריטב"א מביא בשם רבנו תם, שבכל הגבהה מספיק להגביה הגובה של טפח. אז כמו שאמרנו, את הדין הזה, שצריך להגביה את השיתופי מבואות טפח, בשביל לזכות לכולם, לזכות לכולם, זה דבר שאמר אותו ראש הישיבה של פומבדיטה, רב יהודה. אז אמר רבה, יש דבר נוסף שאמרו סבא דה פומבדיטה, שזה בעצם רב יהודה ותלמידיו. רב יהודה ותלמידיו. אמר רבה, אנה תרתי מילי סבא דה פומבדיטה אמרינו. יש שני דינים שאמרו אותם רב יהודה ותלמידיו, שנקראים סבא דה פומבדיטה. חדה, קודם כל, את הדין הראשון, שכשרוצים לזכות את השיתופי מבואות לכל בני המבוי, אז צריך להגביע בגובה של טפח. והידך, דין שני, לגבי קידוש. קידוש שעושים בשבת ויום טוב על הכוס, המקדש, אחרי שהוא עושה קידוש, צריך לטעום מהיין. אם טעם מהיין מלוא לוגמיו, כמה זה מלוא לוגמיו, אז תוספות מביא שזה כשהוא ישים את כל היין, את מה שיש לו בפלט, צד אחד זה יראה שפיו מלא. מלוא לוגמיו של צד אחד זה רוב רביעית. אז צריך לשתות מהכוס של קידוש רוב רביעית. ואם כן, יצא. ואם לאו, אם הוא לא טעם מהיין ולא לוגמיו, לא יצא. יש אומרים שאפשר גם כן שאלה שתואמים מהכוס, זה שהם שותים אולי זה גם מצטרף, אבל לכתחילה ראוי שזה שמקדש עצמו ישתה רוב הרביעית. אם יש לו כוס בדיוק רביעית, שישתה רוב כוס. מביאה הגמרא דין נוסף שאמר רב יהודה, אמרו רב יהודה ותלמידיו. אמר רב חביבה, הנעמי, הדין עכשיו שנאמר, הדין השלישי, הוא גם כן, הדין הזה גם סבא דה פומבדיטה אמרינו, אמרו את זה רב יהודה ותלמידיו, שהם נקראים סבא דה פומבדיטה. דאמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, יולדת במצב שהיא בסכנה, כל יולדת ביום, יומיים, שלושה ימים הראשונים, היא נקראת חולה. ולכן, אם היא נמצאת במצב של סכנה גדולה, והיא מרגישה קור שמאוד קר לה, והיא צריכה שיעשו בשביל המדורה, אז עושים מדורה לחיה בשבת. מותר לעשות עסק גדול של מדורה, בשביל שלא יהיה קר ליולדת, כדי שלא תבוא לידי סכנה. אז כשחכמי הישיבה שמעו את הדין של רב יהודה, הבינו כפשוטו. סבור מינה, רק לחיה אין, ליולדת אפשר להדליק מדורה, ולכל חולה אחר, אפילו אם יש פה סכנה, לא. ודף, הבינו מסברה שלמה עושים מדורה? כי קר. אז דווקא בימות הגשמים אין, מותר להדליק מדורה. אבל בימות החמה, אם זה חם, אם זה קיץ, אז לא, גם ליולדת יהיה אסור. אומרת הגמרא, אבל זה לא נכון. יתמר, אמר רבי חייא בר אבין, אמר בשם אותו שמואל, גם אדם שהקיז דם, נתן תרומה דם, מה שזה נקרא היום. בזמנם היה מושג שהיו, אדם היה מקיז דם בשביל רפואה, ונצטנן על ידי זה, הוא התקרר, עושים לו מדורה בשבת, ואפילו בשיא החום, בתקופת תמוז. כי יכול להיות בן אדם שסובל מקור, אפילו בזמן של שיא החום, שיא הקיץ, הוא זקוק לתנור, לאיזה מדורה, מותר להסיק לו מדורה אם הוא צף של חולי. דין רביעי שאמרו רב יהודה ותלמידיו, שנקרא עם סווה דה פומבדיטה, אמר המימר, הנעמי, סווה דה פומבדיטה אמרינו, דין רביעי, דה יתמר. אנחנו יודעים שעץ אשרה של עבודה זרה, אסור ליהנות ממנו, הוא אסור בענה. איזו ישרה סתם, איזה עץ, למרות שלא ראינו שעובדים אותו עבודה זרה, הוא נקרא אילן השעירה. אמר רב, כל שמשרתי עבודת גילולין שומרים אותה, ואין תואמין מפירותיה. כשאתה רואה שהם ככה מתייחסים מכבוד לעץ הזה, שומרים עליו ולא תואמים מהפירות שלו, זה אומר שהם עבדו את האילן הזה לעבודה זרה, ולכן הם מכבדים אותו. ושמואל אמר, כגון דאמרי, הנאי תמרי לשחרה דווי נצרפי. מתי אני יודע על אילן שהוא מיועד לעבודה זרה? כגון שהם אומרים, התמרים של העץ הזה מיועדים לעשות מהם שיחר לעבודה זרה שנקראת נצרפי, שהיא הייתה מצויה במקומו של שמואל לעבודה זרה הזאת. דשתו לי ביום חגם. הם רגילים גם לשתות מהשיחר הזה ביום החג של עבודה זרה. ואמרו לי סבא דה פומבדיטה, מסיים המימר ואומר, על הדין הזה אמרו לי גם כן סבא דה פומבדיטה, שאמרנו שזה רב יהודה ותלמידיו, נקראים סבא דה פומבדיטה, פה הם אמרו, הלכת הקוותי דה שמואל, שאם אתה רואה שאלה של עבודה הזרה אומרים, שאת העץ דקל הזה, התמרים מהעץ הזה, הם רוצים לעשות לנו שאיחר בשביל לשתות ביום החג של עבודה זרה, זה נקרא גם כן עץ אשרה, למרות שלא ראינו שעבדו את העץ הזה לעבודה זרה. הדין הראשון שאמר רב יהודה ותלמידיו אמרו, נקרא עם סווה דה פומבדיטה, הדין הראשון שהם אמרו, זה שכשמגביעים תחבית של היין, של השטופי מבואות, צריך להגביע את זה גובה של טפח. שואלת הגמרא, מייטי ויקושיה מברייטה, כיצד משתתפים שיתופי מבואות במבוי? מביאים חבית או של יין, או ושל שמן, או ושל תמרים, או ושל גרוגרות, תאנים מיובשות, ושל שאר מיני פירות. עכשיו, אם הפירות שייכים לזה שעושה את השיתופי מבואות או את הרווי חצרות, הוא רוצה לזכות את זה לכולם, אם משלו, אז צריך לזכות את העירוב על ידי שמישהו אחר יזכה בחבית הזאת, בשביל כל אלה שעושים בשבילהם את השיתוף או את העירוב. ואם הפירות הם משלהם, דיינו שיאספו את הפירות מכל החצרות שבמבוי, ואם זה רוצים לעשות את השיתופי מבואות, אז זה שעושה עירוב, הביאו את היין הזה, אלה כל מיני החצרות הביאו את היין הזה, לא הביאו את זה בשביל שיתופי מבואות, הם הביאו את זה סתם, זה של כולם. אבל אתה עכשיו רוצה לעשות מזה שיתופי מבואות, צריך להודיע, אתה צריך להגיד להם שאתה עושה בשבילהם עכשיו שיתופי מבואות. ומגביע מן הקרקע, כשהוא רוצה לזכות, כמה? לא כתוב טפח, אלא כתוב משהו. אתה רואה שלא צריך דווקא טפח, עונה הגמרא נכון, מה הכוונה משהו? מה עם משהו נמי דקה אמר? הכוונה היא טפח, שצריך להגביע באמת טפח. במשנה למדנו כדבר פשוט שכשאחד רוצה לעשות שיתופי מבואות לכל בני המבוי, הוא צריך לתת למישהו שיזכה לכל, יזכה לכל בני המבוי את היין שבשביל השיתופי מבואות. בכל זאת, אומרת הגמרא איתמר, שיתופי מבואות, רב אמר, אין צריך לזכות. הוא חולק על המשנה. אנחנו יודעים שרב, יש לו מעמד של תנא, הוא יכול לחלוק על משנה. הוא סובר שלא צריך לזכות לכולם, כי הרי אותו אחד שעושה את השיתופי מבואות לכולם, הוא בעצמו צריך את השיתופי מבואות האלה, כדי שהוא יוכל לטלטל מהחצר למבוי. לכן, זה ברור לנו שהוא גומר בדעתו להקנות להם. לא צריך שמישהו יזכה בשבילהם, בשביל כל בני המבוי. ושמואל אמר, כמו שלמדנו במשנה, בוודאי שצריך לזכות לכל בני המבוי, אחרת אי אפשר לעשות שיתופי מבואות. לגבי עירובי תחומין, הדעות שלהם הפוכות. כשבאים לעשות עירובי תחומין, כששיכולו ללכת בשבת, הרי בשבת מותר לצאת מחוץ לעיר רק עד 2,000 אמה, אחד שרוצה ללכת אחד הצדדים יותר מ-2,000 אמה, אז הוא יכול לשים מזון שתי סעודות בתוך ה-2,000 אמה, ואז הוא יכול ללכת עד עירובי תחומין, ומשם עוד 2,000 אמה. אם אחד רוצה לזכות גם בשביל עצמו בעירובי תחומין, כדי שיוכל ללכת בשבת יותר מ-2,000 אמה, וגם בשביל חברו, האם כשהוא עושה עירובי תחומין לחברו, הוא צריך לזכות לחברו את המזון שתי סעודות שעושה עם זה עירובי תחומין, או לא? אז כאן הדעות הפוכות. שמואל אמר, אין צריך לזכות. רב אמר, צריך לזכות. מתחיל קודם עם דעת רב. הוא סבר שצריך כן לזכות לכולם. צריך לזכות לאלה שהוא רוצה לעשות איתם את העירובי תחומין. למה רב אמר, לעניין שיתופי מבואות, שזה שעושה בשביל כולם לא צריך לזכות לכולם? מכיוון שאם לא שהוא יקנה, אם לא שיהיה פה שיתופי מבואות לכולם, הוא בעצמו לא יהיה לו שיתופי מבואות, כי כל הרעיון של שיתופי מבואות זה שכל בני המבוי שותפים, בשביל שכל אחד מהם יוכל לטלטל מהחצר למבוי. אבל לעומת זאת, בעירובי תחומין, מה משנה לי אם ההוא גם יוכל ללכת יותר מ-2,000 אמה, או שלא יוכל ללכת יותר מ-2,000 אמה מחוץ לעיר? אם אני עושה עירובי תחומין לעצמי, אני עצמי אוכל ללכת. לכן, אם לא שאני אקנה בפירוש לשני, אז העירובי תחומין לא יקנו לו. אם אני מביא את המזון שלי ואני לא מקנה מפורש לשני, אז הוא לא יקנה עירובי תחומין. כי כאן אין את הסברה שאם לא שהשני יקנה, גם אני לא יקנה. פה גם אם השני לא יהיה לו עירובי תחומין, לי בעצמי כן יהיה. לכן, בשביל שהוא גם יהיה לו, צריך להקנות לו מפורש. לעומת זאת, שמואל אמר, אין צריך לזכות לו מהפירות. למה? מביא תוספות, שבשביל מה עושים עירובי תחומין? למה חכמים התירו לשים עירובי תחומין בסוף ה-2,000 אמה, כדי שיהיה אפשר ללכת 4,000 אמה מחוץ לעיר בשבת? זה רק לצורך מצווה. כשאדם צריך לצאת לצורך מצווה מחוץ לעיר, מותר לעשות עירובי תחומין. אז אם כן, ברור לנו שזה שבא לעשות עירובי תחומין לחברו, הוא ודאי מקנה לו את המזון של העירובי תחומין, כדי שהוא יוכל באמת לעשות את אותה מצווה. אבל לעומת זאת, לגבי שיתופי מבואות, שם שמואל סובר שכן צריך להקנות, כי אם לא שהוא יזכה במפורש, אם לא שהוא יקנה במפורש, אנחנו לא אומרים שהוא מקנה שיתופי מבואות לכל בני המבוי, כי הרי זה לא חייבים לעשות שיתופי מבואות דווקא לצורך מצווה, זה יכול להיות שהוא באמת לא מקנה להם, לכן צריך לזכות, ורק אז הם קונים. שואלת הגמרא, שמואל, זה באמת מסתדר מצוין, כי מה שהוא אומר זה באמת המשנה. בשלמה לשמואל, שהוא אומר ששיתופי מבואות, אם אתה רוצה לעשות בשביל כל בני המבוי מהמזון שלך, אתה צריך לזכות לכולם, אנחנו מבינים. למה? כי זה מה שכתוב מפורש במשנה. במשנה שלנו, כמו שמשנה אומרת, שאחד שרוצה לעשות שיתופי מבואות, צריך לקחת את החבית ולזכות לכל בני המבוי. ולעומת זאת, לגבי עירובי תחומין, לא מצאנו בשום משנה שאומרת שצריך לזכות לשני כשבאים לעשות בשביל עירובי תחומין. אז מובן השיטה שלו, הכה בשיתופי מבואות הוא סובר שצריך להקנות, כי תנן, המשנה אומרת שצריך להקנות ולזכות בשיתופי מבואות. לעומת זאת, והכה לגבי עירובי תחומין, לא תנן, לא למדנו משנה שצריך דווקא לזכות. כשאני עושה עירובי תחומין לשני, המשנה מדברת כיצד משתתפים בתחומין, לא כתוב שם שצריך לזכות לאחרים. כן, המשנה בדף פי ב', לא כתוב שם שצריך לזכות לאחרים. לכן אומר שמואל, עניין עירובי תחומין לא צריך לזכות. אלא לרב, מה היא טעמה? למה רב סובר לעניין שיתופי מבואות שלא צריך לזכות, ולעניין עירובי תחומין שכן צריך לזכות? אז אנחנו ביארנו את הטעם שלו, שלעניין שיתופי מבואות, הוא בוודאי מקנה, ולכן הוא לא צריך לזכות, כי אם לא שהוא יקנה לכולם, אז הוא בעצמו לא יוכל טלטל, כי הרי שיתופי מבואות צריך שכולם יחד יהיו שותפים, שכל אחד מהם יוכל טלטל. אי אפשר לעשות לבד שיתופי מבואות. שיתופי מבואות, כל הרעיון הוא שכולם יחד שותפים, לכן הוא חייב, ודאי הוא גומר ומקנה לכל בני המבוי את המזון של השיתוף. ולעומת זאת, לעניין עירובי תחומין, הוא לא צריך להגיע לזה. הוא יכול לעשות לעצמו עירובי תחומין, כדי שהוא יוכל ללכת יותר מ-2,000 אמה. הוא לא צריך גם שהאחר יקנה לו עירובי תחומין, בשביל שהוא יוכל ללכת יותר מ-2,000 אמה. לכן שם, אם הוא רוצה לעשות לה, הוא צריך לזכות לו. אבל בכל אופן, מאיפה המקור של דבריו של רב? אומרת הגמרא, תנאי היא. אנחנו מוצאים שיש מחלוקת תנאים, האם כשאחד רוצה לעשות עירובי תחומין לשני, הוא צריך לזכות לו מפורש את המזון של הסעודות, או לא. ומזה אנחנו מבינים שרב הולך לפי התנא הזה שסובר ששיתופי מבואות, שעירובי תחומין, באמת כן צריך לזכות. לעומת זאת, לעניין שיתופי מבואות, נכון שאין לנו תנא שסובר כמו דבריו של רב שאין צריך לזכות, אבל רב יכול לחלוק על דברי המשנה, כי יש לו מעמד של תנא והוא יכול לחלוק על המשנה. בכל אופן, איפה אנחנו מוצאים שיש יש מחלוקת לעניין שרוצים לעשות עירובי תחומין למישהו אחר, האם צריך לזכות לו את המזון שאם לא עושים עירובי תחומין או שלא צריך לזכות לו? מביא הגמרא שתי דעות. דאמר רב יהודה, אמר בשם רב, מעשה בקלתו של רבי הושעיה, שהלכה בערב שבת לבית המרחץ מחוץ לתחום שבת, והיא לא הספיקה לחזור לעיר עד כניסת השבת, וחשכה לה מחוץ לתחום. אבל לפני כניסת השבת, ערבה לחמותה עירוב תחומין, בלי שהיא תדע מזה, בכלל בלי שקלתה תדע, כדי שתוכל לחזור. רואים מפה שלפעמים יכול להיות חמות דווקא טובה. מן הסתם בדרך כלל חמות באמת דואגת לקלה שלה, כמו שרואים פה שהיא דאגה לה מראש, אפילו בלי שהיא תדע, עשתה לה עירובי תחומין. הוא בא מעשה לפני רבי חייא, באו שאלו אותו, החמות של הקלה של רבי הושעיה. בקיצור, יש פה קלה וחמות. החמות עשתה עירובי תחומין בשביל הקלה שלה, והקלה לא ידעה מזה בכלל, ועכשיו הקלה נמצאת מחוץ לתחום. האם היא יכולה לסמוך על העירובי תחומין של חמותה עשתה בשבילה או לא? הוא בא מעשה לפני רבי חייא, שאלו אותו, ורבי חייא אסר, כי הוא סובר, צריך לזכות. אז הנה, זה רב לוקח את דעתו מדבריו של רבי חייא באמת, שאי אפשר לעשות עירובי תחומין לשני, אי אפשר לזכות לו בלי אי אפשר להקנות לו בלי לזכות לו מפורש. צריך לזכות לו. אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי חייא, שרבי חייא כנראה היה בהתחלה בבבל והוא עלה לארץ ישראל, אז הוא אומר לו, בבלי, אתה שאתה עלית מבבל, כל כך אתה מחמיר בעירובין שאי אפשר לעשות עירובי תחומין למישהו אחר בלי שהוא ידע מזה? הרי כך אמר אבא. אומר רבי ישמעאל ברבי יוסי לרבי חייא, אני אגיד לך מה אמר אבי רבי יוסי, כל שיש לך להקל בעירובין, הקל. אז אם כן, רואים שרבי ישמעאל ברבי יוסי סובר שאפשר כן לעשות עירובי תחומין שלא לדעת. אז רואים שיש מחלוקת תנאים, האם אפשר או אי אפשר. והיא באה אלו. עכשיו, היה ספק איך בדיוק היה כאן הסיפור. החמות עשתה עירובי תחומין בשביל קלתה. האם היא לקחה אוכל משל החמות או משל הקלה? הסתפקו. משל חמות הער ועלה. ומה הסיבה שלפי דעתו של רבי חייא זה לא היה עירובי תחומין כמו שצריך, משום דלא זיקתה לה? כי לא זיקתה לה קלה את הפירות, לכן זה לא היה עירוב? שבזה כולם יודעים שאם לא מזכים ודאי שזה לא נחשב עירוב? או דילמה שהאמת היא שהסיבה היא שהעירובי תחומין היה משלה, משלה הערבה לה. ואם כן, לא צריך לזכות. ולמה לא הועילה עירובי תחומין? ומשום דה שלא מדעתה. וזה לא היה לדעתה של הקלה, לכן אי אפשר לעשות ככה עירובי תחומין. אמר להן האומר רבנן לתלמידים, ורבי יעקב שמי, שמו של אותו תלמיד היה רבי יעקב, אז הוא אמר, משל חמותה ערבה לה. ומה הסיבה שרבי חייא לא רצה לסמוך על העירוב? משום דלא זיקתה לה. אז רואים מפה שרבי חייא סובר שצריך כן לזכות. רב הולך כמו דעתו של רבי חייא, שבענייני עירובי תחומין צריך לזכות. לעומת זאת רבי ישמעאל ורבי יוסי שהתיר להקלה הזאת לחזור, הוא חולק והוא סובר שבעירובי תחומין לא צריך לזכות. אז רואים שרבי יעקב אמר שהיה מדובר פה שהעירובי תחומין שעשתה חמותה, החמות, זה היה משל החמות, העירוב הזה היה משל החמות, ולכן יש ויכוח האם צריך לזכות או לא צריך לזכות. מביא הגמרא לזה חיזוק באמת שככה היה המעשה, שזה באמת היה הספק. אמר לרבי זירא לרבי יעקב, ברא דבת יעקב. רבי זירא יום אחד פנה לרבי יעקב, שהוא היה הבן של בת של יעקב, הוא היה נכד של יעקב. כמעטית הטם, פעם הבאה שאתה עולה לארץ ישראל, תאריך את הדרך, עקיף וזיל לסולמה דצור, תעבור דרך הסלע הגבוה של מסילת צור, צור. שם תפגוש את רבי יעקב בר אידי, תשאל אותו את השאלה הזאת, האם הסיפור היה שהחמות עשתה את העירובי תחומין משל החמות, והוויכוח היה האם היא הייתה צריכה לזכות או שהיא לא הייתה צריכה לזכות, או שהיא עשתה את העירובי תחומין משל הקלה, והוויכוח הוא האם צריך להודיע לה או לא צריך להודיע לה. באמיני באמת הלך רבי יעקב ופגש את רבי יעקב בר אידי ושאל אותו, משל חמותה ערבה ומשום דלא זיקתה לה, או דילמה משלה ערבה ומשום דלא שלא לדעתה? מה היה הסיבה שרבי חייא אסר את העירובי תחומין? האם מכיוון שזה לא היה שייך לקלה העירובי תחומין, כי זה היה של חמותה והיא לא זיקתה לה, לכן זה היה אסור? או שזה כן היה של הקלה, רק לא הודיעו לה שעושים לעירובי תחומין, לכן זה לא היה עירובי תחומין טוב? אמר לי, אז רבי יעקב ברידי גם אמר לרבי יעקב, משל חמותה ערבה לה, והסיבה שזה לא קנה משום דלא זיקתה לה. ייתכן שזה אותו רבי יעקב שהוא זה שהכריע מקודם שכן, זה היה הוא מדרבנן ורבי יעקב שמו, שאמר שהמעשה היה שזה באמת היה האוכל של החמות והיא לא זיקתה את האוכל הזה לקלתה, לכן העירובי תחומין לא זכה, לא נתפס. מה להלכה? אמר רב נחמן, נקיטינן, קיבלנו במסורת מאבותינו, בדבר אחד כמו דבריו של רב, ודבר אחר כמו דבריו של שמואל. אחד עירובי תחומין ואחד עירובי חצרות, ואחד שיתופי מבואות, כשאחד עושה בשביל אחרים, צריך לזכות להם. מה לגבי עירובי תבשילין? אם כבר מדברים על עירובין, אז אמנם שעירובי תבשילין זה לא ממש קשור פה, אבל בכל זאת דבר שאחד יכול לעשות לזכות בשביל מישהו אחר. אז בא רב נחמן, אדם שמניח עירובי תבשילין בשביל מישהו אחר. מה זה עירובי תבשילין? הרי אם יש יום טוב ביום שישי, ומיד אחרי היום טוב איזה שבת, רוצים לבשל אוכל ביום טוב לצורך שבת, זה אסור. אסור, והיה ביום השישי והכינו את אשר הביאו. דווקא יום שישי מכין לשבת, יום חול, אבל לא יום טוב מכין לשבת. אבל יש דרך שמותר כן לבשל מיום טוב אוכל ביום טוב לצורך שבת. איך? על ידי שמבשלים איזשהו מאכל או וגם אופים איזשהו מאפה לכבוד שבת ביום חמישי כבר, לפני יום טוב, וזה מיועד לשבת. אז אם כן יוצא שכבר התחלנו לבשל ולאפות לצורך שבת עוד לפני יום טוב, אז ביום טוב עצמו מותר להמשיך, להוסיף. ואז זה מותר, זה נקרא עירובי תבשילים. עכשיו, כשאדם יש לו תבשיל או מאפה של עירובי תבשיל או מאפה, או תבשיל ומאפה של עירובי תבשילים, והוא רוצה לזכות למישהו אחר, כדי שההוא יוכל על סמך העירובי תבשילים האלה לבשל ביום טוב לצורך שבת. האם צריך לזכות להוא את העירובי תבשילים? או שמספיק שהוא עושה את זה בשביל ההוא בלי לזכות לו, בלי שהוא יקנה בזה, זה כבר מספיק. צריך לזכות או אין צריך לזכות? אמר רב יוסף, ומה הייתי בא אלי? למה יש בכלל שאלה? לא שמיע לי, הדה אמר רב נחמן ברב עדה, אמר בשם שמואל, עירובי תבשילים צריך לזכות? במקום לענות, הוא אומר, זה בכלל לא שאלה. אמר רב נחמן, לא מכיר את האמרה של שמואל שבעירובי תבשילים צריך לזכות? אמר לי אביי, לא, הוא לא שמע. פשיטה דה לא שמיע לי. די שמיע לי, מה הייתי בא אלי? ברור שהוא לא שמע את הדין הזה של שמואל, כי אם הוא היה שומע, מה בכלל הוא מסתפק? הרי שמואל אמר מפורש שצריך לזכות, אז מה הוא מסתפק אם צריך או לא? אמר לי, אז רבי יוסף ענה לאביי, זה לא ראיה. זה ששמואל אמר, יש דברים נוספים ששמואל אמר, ועדיין זה לא ברור שככה ההלכה. אתו, עירובי תחומין. כשאחד עושה בשביל מישהו אחר, מי לא אמר שמואל, אין צריך לזכות בשביל ההוא. אתה יכול לעשות להוא עירובי תחומין גם בלי לזכות לו. ובכל זאת אמר איהו, בכל זאת רב נחמן חולק על שמואל, והוא סובר שכן צריך לזכות. אז יכול להיות שגם בעירובי תבשילין, יכול להיות שהוא היה שומע שלפי שמואל צריך לזכות להוא, והוא היה חולק עליו אולי, יכול להיות שהוא מסתפק. אומרת הגמרא, זה לא דומה. זה שרב נחמן אמר אחרת משמואל לעניין עירובי תחומין, כי היה שם את רב שחלק על שמואל, אז רב נחמן פסק כמו רב. אבל כאן הרי אין אף אחד שחולק על שמואל לעניין עירובי תבשילין. כולם מודים שצריך לזכות. אז אם כן, אם רב נחמן היה שומע את הדין של שמואל, הוא היה מסכים. כי אין פה מישהו שחולק על שמואל. זה מה שמתרצת דוחה הגמרא. אך יאשת ואתה מדמה עירובי תבשילין לעירובי תחומין? אל תעשה פה עירוב בין שתי העירובים האלה. ביש למה הטעם, ברובי תחומין אני מבין למה רב נחמן יכל לצדד בדעה אחרת מדעתו של שמואל, כי פליגי רב ושמואל, יש מחלוקת ביניהם האם ברובי תחומין עושים צריך לזכות או לא צריך לזכות, וכן לעניין שיתופי מבואות, שזה כולל גם ברובי חצרות, האם צריך לזכות או לא צריך לזכות, ושמואל והגיע רב נחמן והכריע, אמר רב נחמן נקיטינן, להכריע שבכל מקרה צריך לזכות, כמה שמלן כחומרין דמר וכחומרין דמר, הוא תמיד פסק להחמיר. מתי שזה יוצא להחמיר כמו רב, הוא החמיר כמו רב, מתי שלהחמיר כמו שמואל, להחמיר כמו שמואל, שבכל מקרה תמיד צריך, כשאתה רוצה לעשות למישהו אחר, או עירובי חצרות, או עירובי תחומין, או שטופי מבואות, תמיד אתה צריך לזכות. אבל הכה לגבי עירובי חצרות, היית דשמיע לי, מה היה שומע את דעתו של שמואל שצריך לזכות, מייקה דמן דפליג, וכי מייצא מישהו שחולק על שמואל, וסובר שלא צריך לזכות, ודאי, הוא היה פוסק כמו דעתו, כמו שמואל, ובאמת כותב תוספות שאנחנו גם כן פוסקים כמו שמואל, שעירובי תבשילין, אם אתה רוצה לעשות למישהו אחר, צריך לזכות לו את עירובי תבשילין. מספר את הגמרא, אותו סיפור פעמיים. סיפור דומה פעמיים. ההוא תורזינה, זה מורכב משתי מילים, תורזינה, שומר כלי זין, כלי נשק. הוא היה שומר על הכלי נשק של בני העיר. דאבה בשבבותי דרבי זרע, באותו שכונה של רבי זרע, הוא היה גר. עכשיו, הוא לא היה יהודי, ולכן לא היה אפשר להשתתף, איתו ביחד עירובי חצרות. מה עושים כן? כשיש נוכרי בחצר, בשביל ששאר בני החצר יוכלו לטלטל, צריך לבקש ממנו שיזכיר להם את הרשות שלא, שיש לו בחצר. ואז לא יהיה לו רשות בחצר, כי הרי מוזכרת להם, והם יכולים לעשות עירובי חצרות, אז הם חשבו כמו רשות אחת, והם טלם טלטל מהבית לחצר ומהחצר לבית. אבל הוא לא הסכים להזכיר להם. אמרו לאוגרלן רשותך, מר תורזינה, תזכיר לנו בבקשה את הרשות שיש לך בחצר. עליהם לא, לא רוצה. לא גיר לו. סוכן התעסק איתו, הוא יש לו נשק. מה עושים? יהודים תמיד יש להם פתרון. עתו לקמי דה רבי זיירה, באו לשאול אותו. אמרו לי, מהו למאיגר מדבית הוא? אשתו קצת יותר אפשר לדבר איתה. אולי היא יכולה להזכיר את הרשות שיש להם בחצר, זה אפשרי? אמר לו, כן, אפשר. אחי אמר, יש לקיש משמי דה גברה רבה. מה זה בשם אדם גדול? מי זה אדם גדול? שרבי זיירה מתייחס אליו כאדם גדול. ומנו, רבי חנינה. מה אמר רבי חנינה? אשתו של אדם מערבת, עירובי חצרות, אף שלא מדעתו. אפילו בעל כורחו. לכן, אשתו יכולה לבטל את רשותו של אותו תורזינה, יכולה על ידי שמזכירה את הרשות שיש להם בחצר, לא לבטל, אי אפשר להזכיר את הרשות שיש להם בחצר, יכולה אפילו בעל כורחו. מעשה דומה לזה, גם כן היה עם אחד שומר כלי נשק. ההוא תורזינה דאבה בשיבבותי הפעם, הוא היה בשכנות לא של רבי זיירה, אלא דרב יהודה בר הושעיה. אמר לי, מר תורזינה, אוגר לן רשותך. תזכיר לנו את הרשות שיש לך בחצר, שנוכל לעשות עירובי חצרות. לא, לא הסכים, לא אוגר לו. עתו לקמי דרב יהודה בר הושעיה. באו לשאול אותם, מה עושים? אמר לי, האם אפשר... מהו למיגר מדביטו, האם אפשר לזכור את הרשות שיש להם בחצר על ידי אשתו? זאת אומרת, האם אפשר לזכור את הרשות שיש להם בחצר? האם אשתו יכולה להזכיר את הרשות שיש להם בחצר? לעניין עירובי חצרות? לא אבא בידי, רבי יהודה בר הושעיה לא למד את ההלכה הזאת. אז הם הלכו לשאול את רב מתנה, עתו לקמי דרב מתנה, גם הוא לא הכיר את ההלכה הזאת, לא אבא בידי. עתו לקמי דרב יהודה, אמר לו, אחי אמר שמואל, אשתו של אדם מערבת אפילו שלא לדעת מדעתו, גם בעל כורחו של ההוא תורזינה, אם הוא לא מסכים להזכיר, היא יכולה להזכיר במקומו, ואז יכולים לעשות עירוב בכל החצר. שואלת הגמרא, מיטיבי, למדנו בברייתא, נשים שערבו עירובי חצרות, או ונשתתפו שיתופי מבואות, שלא מדעת בעליהם, הבעלים לא רצו לערב או להשתתף, והם, הנשים, עשו בעל כורחם. אין עירובן עירוב ואין שיתופן שיתוף. אז רואים מפה שאישה לא יכולה בעל כורחו של בעלה לערב, להשתתף בעירוב. תרץ את הגמרא לא קשיא. מה ששמואל התיר לערב על ידי האישה, הדאסר. במקרה שאם הנוכרי הזה לא יהיה שותף במבוי, הוא אוסר על כל בני המבוי לטלטל מהחצר למבוי. אז... התיר שמואל לזכור את רשותו על ידי האישה. והברייתא שאוסרת לאישה לערב שלא מדעת בעלה, זה לא אסר. דובר פה שגם אם הנוכרי לא ישתתף במבוי, הוא לא יאסור על בני המבוי את הטלטול, אז אומרת הברייתא שאי אפשר שהאישה תשתתף בעל כורחו של בעלה. איזה מקרה למשל... הוא לא אוסר, הרי בדרך כלל, אם לא כל בני המבוי ביחד משתתפים, אז אסור לכל בני המבוי לטלטל מהחצר למבוי. יש מקרה שלא. במקרה שיש שתי מבואות מקבילים, ומה שביניהם זה חצר אחת. זאת יש מבוי אחד בצד ימין, נאמר, יש חצרות של יהודים, והמבוי השני מצד שמאל יש חצרות של יהודים. ובאמצע, בין שתי המבואות, יש חצר של נוכרי. עכשיו, עיקר היציאה של אותו נוכרי, זה נאמר מהחצר השמאלית. וכאן מדובר על בני המבוי הימני. הוא יוצא דרך המבוי הימני, דרך המבוי השמאלי. ופה רוצים עכשיו לעשות שיתופי מבואות במבוי הימני, שהוא בדרך כלל לא יוצא משם. אז גם אם הוא לא ישתתף איתם בשיתופי מבואות, הוא לא אוסר עליהם. ובמקרה כזה, אשתו לא יכולה להשתתף בשיתופי מבואות בעל כורחו. אך אינם מסתברה שיש רק מקרה אחד ששמואל התיר שהאישה תעשה שיתופי מבואות שלא על דעת בעלה. דאם כן, אם שמואל תמיד מתיר כאשר דשמואל עד שמואל, דאמר שמואל אחד מבני מבוי שרגיל להשתתף עם בני מבוי. כל ערב שבת הוא עושה שיתופי מבואות עם כל בני המבוי. רגיל כבר משבת, כל שבת ושבת. ושבת אחת, הוא בכוונה לא נשתתף, כי הוא רצה לאסור עליהם את הטלטול מהחצר למבוי. אז בני המבוי נכנסים לתוך ביתו, ונוטלים את השיתוף שלם ממנו בעל כורחו. רגע, רק במקרה כזה אפשר לקראת בעל כורחו? דווקא כשהוא רגיל לערב איתם, לכן, בגלל שהוא רגיל לערב איתם, זה אומר שהמבוי הזה זה עיקר המבוי שלו, ולכן הוא אוסר עליהם, לכן אפשר לקחת מנו את השיתוף בעל כורחו. אבל אחד מבני מבוי שאין רגיל לערב עמהם, למה? כי גם בלי שהוא יערב איתם, הם לא נאסרים לטלטל מהחצר למבוי, לא, אסור להיכנס לבית לקחת מנו את העירוב בעל כורחו. אבל אם שמואל יגיע, אומר שבכל מקרה אפשר לקחת מנו בעל כורחו, אז למה כאן אומר שמואל מפורש שאם הוא לא רגיל, אסור? אלא רואים פה את ההבדל שאמרנו. מתי שמואל אומר שמותר לקחת מהנוכרי בעל כורחו את השיתוף, או על ידי אשתו, אפשר לזכור מנו את רשותו? מדובר כשהוא אוסר על בני המבוי, אז אפשר לקחת בעל כורחו. אבל מתי הוא אומר שאי אפשר לקחת בעל כורחו, מתי שהוא לא אוסר? לאמא מסייע עלינו, מה מדברי הברייתא ראיה לשמואל? אומרת הברייתא, אחד מבני מבוי שלא רוצה להשתתף בתיקון המבוי לעשות לחי, שזה חכמים תקנו כדי שאפשר לטלטל בתוך המבוי, תקנו שצריך לעשות לחי, והוא לא רוצה לעשות, או רוצים לעשות קורה מעל הפתח של המבוי, והוא לא רוצה להשתתף איתם. כופין אותו לעשות לחי וקורה על המבוי. מסתבר שגם לעניין שיתופי מבואות, אפשר לקפות עליו להשתתף בשיתופי מבואות. לכאורה אין הבדל בין שיתופי מבואות שבא כדי להתיר את הטלטול במבוי לבין לחי וקורה שגם זה בא כדי להתיר את הטלטול במבוי. אז כמו שכאן קופים, אז גם כאן קופים. זאת אומרת, זה לא דומה. שאני הטעם, לעניין לחי וקורה, למה קופים על כל בני המבוי לעשות דלק המחיצות? כי הרי, הם אומר, רש"י מבאר, שהלחי או הקורה שאתה שם בפתח, בצד הרביעי שאין שם מחיצה, הרי מה זה בעצם מבוי? יש שלוש מחיצות, והמקום, הצד הרביעי פתוח לרשות הרבים. עכשיו זה שהצד הרביעי פתוח, זה לא טוב, צריך לסגור אותו. למה צריך לסגור אותו? כדי שיהיה אפשר בקלות לשמור על המבוי. אז לכן קופים עליו לעשות לחי או קורה, שזה מועיל משום מחיצה, ואז יהיה קל לשמור על המבוי, כי יש כאן מחיצה. כמובן שזה פירוש רשי, כמובן שהראשונים מקשים על רשי. מה זאת אומרת? מה זה מועיל לשמור על המבוי יותר, וזה שיש כאן לחי או קורה? אולי רשי מתכוון לשמירה רוחנית, שברגע שעל פי דין תורה זה נחשב מחיצה, אז זה נחשב שמירה רוחנית יותר גדולה למקום הזה. אבל מבחינת, כמובן, מבחינת רוחניות, מבחינת מזיקים אולי וכדומה. אבל מבחינה גשמית, מה זה יעזור? אתה תגיד לגנב, אל תיכנס, יש פה קורה, אתה לא רואה? מה זה אכפת לו? אם יכל להיכנס מבחינה טכנית, הוא נכנס, חלילה, כן? אז באמת, הריטב"א גורס, שאני הטעם, הוא גורס ככה, דאיקה מחיצות. זאת אומרת, ש... תראה, מה פירוש שאתה מכריח בן אדם להשתתף במבוי? מה פירוש שאתה מכריח בן אדם לעשות לחם וקורה? אומר לך, אני לא משתתף. קח את לחם, קח מצילי את כל הבנק, את כל הכסף שלי בבנק. זה לא משנה, אתה יכול לגנוב כמה שאתה רוצה. אני, בשביל להשתתף צריך את הדעה שלי, נכון? אני, אין דעתי להשתתף. אז זה לא יועיל בעל כורחו. אולי. לא החידוש של שמואל שזה כן מועיל, כשהוא עושר. אבל לעומת זאת, בלחי וקורה, אתה כן רוצה, אתה לא רוצה, יש כאן לחי, יש כאן קורה, עובדה. לכן זה מועיל גם בעל כורחו. ככה מסביר הריטב"א וגם תוספות ככה סובר. אז אם כן, אתה לא יכול להוכיח ראייה מזה שקופים על כל אחד מבני המבוי לעשות לחי וקורה, שגם קופים על כל אחד מבני המבוי להשתתף בשיתופי מבואות, כשאם לא ישתתף הוא אוסר על כולם. לישנה אחרינה, דרך נוספת לדחות את הראייה מהברייתא, שמזה שקופים עליו לעשות לחי וקורה, זה מוכיח שגם קופים עליו לעשות שיתופי מבואות. כי בבית דין זה שונה. בבית דין זה שונה. ככה גורסים גם הגאון מווילנה, וגם הרב רנשבורג, וגם הגאות הבח. גורסים שזה על ידי בית דין. מי זה שקופה לעשות לחי וקורה? בית דין! הם יש להם כוח לקפות, אבל זה אין לו ראייה. שאנשים שהם לא בדין יכולים לקפות לעשות שיתופי מבואות, אחד שלא רוצה להשתתף. התמר, רב חייא בר אשי אמר, עושין לחי מעצי אשרה, שהם אסורים בהנאה, והם צריכים להישרף. ורבי שמעון בן לקיש אמר, עושים אפילו קורה מעצי אשרה. עכשיו, מאן דאמר שעושים קורה מעצי אשרה, שזה רבי שמעון בן לקיש, כל שכן שעושים לחי. כי הרי קורה, יש לה תנאים. מתי היא נקראת קורה כשרה? היא צריכה להיות רחבה טפח, היא צריכה להיות חזקה לקבל איזשהו לבנה שנקראת אריח. היא צריכה שיהיה לה כוח, יש לה קריטוריונים מסוימים. הייתי אומר, הרי עצי אשרה צריכים לשרוף אותם. אז כבר זה עומד להישרף, זה כאילו זה שרוף, אז זה לא יכול להיות טוב לגבי קורה. בכל זאת הוא אומר שזה בסדר. אז כל שכן לעניין לחי זה בסדר, כי לעניין לחי אין לו שיעור, גם לחי כלשהו כשר. אבל ומאן דאמר שאפשר לעשות לחי מעצי אשרה, שזה דעתו של רב חייא בר אשי, אבל קורה לא. למה? כי דווקא לחי אפשר, כי אין לו שום שיעור מסוים, אפילו לחי כלשהו כשר. אבל קורה, לפי דעתו, לא נוכל לעשות מעצי אשרה, כי היא צריכה להיות ברוחב טפח, והאשרה רחבת בשריפה, לכן כתות הם מקטת שיעורה, ונחשב כאילו הוא כבר נשבר ונחתת השיעור של אותו עצי אשרה, אז אין בו שיעור של טפח, גם אם זה נראה לך טפח, אבל בפועל הוא הרי אמור להישרף, אז מבחינתנו כאילו הוא כבר שרוף, ולכן לא נוכל לעשות איתו קורה. אחרי שדיברנו במשנה הקודמת, איך עושים שיתופי מבואות, ואיך עושים עירובי חצרות, שזה כמו שיתופי מבואות, לעניין איך שעושים את זה. כאן אנחנו מדברים, אם בערב שבת, בן אדם בא ורואה, שנתמעה את האוכל. נתמעה את האוכל. הוא לא יכול עכשיו להשתמש עם אותו אוכל שהוא השתמש שבוע שעבר לשיתופי מבואות או לרובי חצרות בשביל לעשות רובי חצרות. אבל תשמע, אני אין לי בעיה, אבל אתה מבין, זה כבר מאוחר, ואני עכשיו אתחיל לרוץ, לחפש את כל השכנים. אני מוכן לקחת משלי בשביל להשלים את השיעור. עכשיו, כמה זה השיעור דרך אגב? אז תכף המשנה תגיד. אבל בכל אופן, פה נתמעה את השיעור. האם הוא יכול להוסיף משל עצמו? אומרת המשנה, מוסיף, והוא מזכה על ידי מישהו אחר את האוכל שהוא הוסיף לכל שאר בני המבוי, ואין צריך להודיע להם. והחידוש הוא שאפילו אם הוא לוקח מהאוכל שלהם ומוסיף, הוא גם כן לא צריך להודיע להם. הלכה נוספת. נתוספו עליהם. עד עכשיו, היה בשיתופי מבואות כמות מספיקה. אבל השבוע הזה, יש כאן דיירים חדשים במבוי, נוספים, ולכן צריך להוסיף גם על השיעור של, של האוכל, של השיתופי מבואות, כמו שנראה, שעד שמגיעים ל-18 אנשים, אז כל אחד שמצטרף צריך להוסיף עוד שיעור כגורגרת. אז צריך להוסיף. מוסיף. ומוסיף את השיעור בשביל שיהיה גם כן כמות לשכנים החדשים, ומזכה את האוכל לשאר בני המבוי, כי הרי זה צריך להיות אותו, האוכל הזה שהוא מוסיף צריך להיות לא רק שייך לאותו שכן חדש שהגיע, צריך להיות שייך לכולם יחד. יכול לזכות את זה לשכולם. ואם הוא מוסיף מהאוכל שלו, הוא אפילו לא צריך להודיע שהוא מוסיף. ככה גם במקרה הקודם, כשהוא מוסיף משל עצמו, לא צריך אפילו להודיע. אבל במקרה הקודם אמרנו שהוא לא צריך להודיע גם אם הוא מוסיף משלהם. כאן כשהוא מוסיף משלהם צריך להודיע. אם הוא מוסיף מהאוכל ששאר בני המבוי צריך להודיע להם, הוספתי לכם משלכם בגלל הדייר החדש שהגיע. טוב, התמעה את השיעור. כמה הוא שיעורן? כמה זה שיעור של שיתופי מבואות? בזמן שהן מרובים, אז צריך שיהיה בשיתוף מזון של שתי סעודות לכולם. וכאן אין הגבלה כמה אנשים. ובזמן שהן מועטים, ברגע שהדיירים במבוי הם מועטים, דהיינו עד 18 דיירים, אז צריך שיהיה בשיתוף כגרוגרת לכל אחד ואחד. כל אחד מבני המבוי צריך שיהיה לו שיעור כטעינה מיובשת. כמה זה כגרוגרת? 1/18 ממזון שתי סעודות. כמה זה מזון שתי סעודות? אז יש בשולחן ערוך סימן שין סמך ג' שתי דעות. דעה אחת אומרת שזה כ-8 ביצים, דעה שנייה אחת, דעה שנייה סוברת שזה כשישה ביצים. אז אם כן, 1 חלקי 18 יוצא 0.44 מכביצה, או 0.33 כביצה. תלוי מה אנחנו הולכים ששתי יסודות זה כ-8 ביצים או כ-6 ביצים. אמר רבי יוסי, במה דברים אמורים? שאנחנו צריכים שיהיה פה שיעור לכל אחד ואחד, כגרוגרת. בא פה בתחילת עירוב, עכשיו אנחנו באים לעשות כאן את העירוב. אבל בשיערי עירוב, אם האדם בא ועשה עירוב לכולם, ובכניסת השבת העירוב התמעט, אז מועיל אפילו אם נשאר ממנו כלשהו, ואפילו שבת הבאה לא צריך להוסיף עליו. אפילו שראינו התנא הראשון שאם נתמעט האוכל מוסיף, כותב רש"י שבאמת רבי יוסי חולק על תנא קמא, והוא סבר שלא צריך להוסיף. עכשיו, למה כל כך רבי יוסי מקל? ולא אמרו לערב בחצרות. למה צריך לעשות עירובי חצרות בכלל? הרי יש שיתופי מבואות. מי אמר שיש? אז ככה, קודם כל מדובר שיש. יש כאן שתי תקנות תקנו. החצר הזאת הלכו פה, עשו את כל התקנות כמו שצריך. הם גם עשו שיתופי מבואות. כל חצר וחצר שבמבוי הביאה, השתתפה ביין, שמו את זה באחד החצרות. והיין הזה הוא כדת וכדין. חוץ מזה, עשו גם עירובי חצרות. עשו כל החצרות יחד, היה ביניהם פתח מן הסתם. ועשו עירובי חצרות, או שכל חצר וחצר עשתה עירובי חצרות. ובעירובי חצרות נשאר כלשהו. שבוע הבא אפשר להסתמך. למה? כי בעיקרון בכלל לא היו חייבים לעשות עירובי חצרות אחרי שכבר עשו שיתופי מבואות. הולכים לפי דעתו של רבי מאיר לאל שאמר שכל מה שעשו, כל מה שאומרים לעשות גם עירובי חצרות, לא אמרו לערב בחצרות כשיש כבר שיתופי מבואות, אלא כדי שלא לשכח את התינוקות, שרואים כאן הצעירי הצון, שבלי עירוב מטלטלים מהבית לחצר. הם לא ידעו שהסיבה היא בגלל שעשו פה שיתופי מבואות לכל המבוי. הם יטעו לחשוב שאפשר לטלטל בלי עירוב. וכן, גם אם יש עירובי חצרות לכל החצרות יחד, תקנו חכמים לעשות שיתופי מבואות, לשתף את המבואות על ידי יין שעשים בבחת החצרות, כדי שכשילדים יראו שמטלטלים במבוי בלי שיתוף, הם לא יודעים שיעשו עירובי חצרות לכל החצרות, הם יטעו לחשוב שאפשר לעשות, לטלטל במבוי בלי לשתף את כל החצרות שבמבוי. לכן אמרו לעשות גם עירובי חצרות, גם שיתופי מבואות, אבל כאן שכבר יש שיתופי מבואות, ואתה בא לעשות גם עירובי חצרות, ונשאר לך מעירובי חצרות משהו, אומר רבי יוסי, אתה יכול לסמוך על המשהו הזה לשבת הבאה, ואתה לא צריך את השיעור לשבת הבאה גם כן. עכשיו, בזמננו, כמו שכבר אמרנו שאנחנו הרי לא מתייחסים למבוי כמבוי, ככה רואה, יש גדולי הפוסקים שסוברים שבזמננו אין דין מבוי בכלל. כמו שסובר החזון איש, כמו שהבאנו בתחילת המסכת, בשיעור תחילת המסכת, את המקורות המדויקים לזה. ואם כן, בזמננו לא עושים בכלל שיתופי מבואות. בפועל, הרבנים היום בזמננו, לפי מה שידוע, לא עושים שיתופי מבואות, עושים רק עירובי חצרות. והחצרות הרי פתוחים זה לזה, כי הרי היום, מכיוון שאתה אומר שכל הכל נחשב בעצם, אין מבואות, מה שנראה כמו מבואי בעצם זה חצר. אז בעצם כל החצרות הרי פתוחים בסוף, דרך הכבישים, דרך הרחובות, פתוחים זה לזה. עושים בעצם עירובי חצרות היום כל העיר יחד. כיוון שעושים רק עירובי חצרות, כאן אתה כבר לא יכול להגיע עם הקולה הזאת של רבי יוסי, שאם נשאר, שיראה עירוב, את שבת הבאה תסמוך על זה. לא, פה אנחנו צריכים להקפיד שיהיה כמות כמו שצריך לעירובי חצרות כל שבת ושבת, כי אנחנו עושים רק עירובי חצרות. אז לכן אנחנו כן מקפידים שיהיה עירובי חצרות כדת וכדין. טוב, צריך שיהיה כמות כדת וכדין. הדין הראשון במשנה, דעת תנא קמא, שהוא סובר שאם נתמעט הכמות של העירובי חצרות, אז זה שממונה מוסיף את הכמות כדי שזה יהיה כמות מספיקה, והוא מזכה את האוכל שהוא הוסיף לכל בני המבוי. ואם זה משל, והוא לא צריך להודיע, הוא לא צריך להודיע להם שהוא הוסיף. עכשיו, זה כשהתמעט, אבל אם נגמר לגמרי, נגמר כל העירובי חצרות, נגמר. נגמר כל האוכל של השיתופי מבואות, אז אתה כבר לא יכול להשלים לבד. אתה צריך לעשות שיתופי מבואות מחדש. במה הסכינה? באיזה מקרה מדובר פה? אילמה במין אחד, אם היה פה נאמר שיתופי מבואות על ידי חבית יין, והחבית יין הזאת נשברה, כל היין נשפך, והוא רוצה לעשות עוד פעם שיתופי מבואות עם יין, אותו דבר. אז מה יראה נתמעט? למה רק אם נתמעט אתה יכול להוסיף? אפילו קלה נמי, גם אם נגמר כל האוכל שבשיתוף אתה יכול להביא חבית חדשה, כמו שמיד נראה בברייתא. כי הרי על היין הזה כבר כולם הסכימו לעשות שיתופי מבואות, אתה לא צריך עוד פעם לשאול אותם. אלא, מה צריך לומר? שמדובר פה בשני מינים. למשל, היה פה עד עכשיו שיתוף עם יין, עכשיו אתה רוצה לעשות שיתוף עם שמן. אתה צריך להודיע. אז אם כן, אפילו אם נתמעט, נעמי לו, גם אם היה, בוא נאמר, היה מספיק יין, וזה התמעט, אתה רוצה להוסיף, אז אתה מוסיף במקום זה שמן. אתה גם כן לא יכול להוסיף, בלי להודיע להם ובלי שהם יסכימו. אתה צריך לבקש מהם רשות שוב? מאיפה אני לוקח את זה? לטניה, ברייתא מפורשת. אם קלה האוכל, היה עירוב, נגמר האוכל שבעירוב. היה שיתוף, נגמר האוכל שבשיתוף. ממין אחד, אם הוא בא ומחזיר עושה עירוב חדש או שיתוף חדש מאותו סוג דבר שהיה קודם, היה יין, מביא יין חדש, אין צריך להודיע. כי הם כבר הסכימו לזה. משני מינים, אם עד עכשיו היה נאמר יין, עכשיו הוא בא לשים שמן, צריך להודיע. תראה את הגמרא שני תירוצים. אתה שואל שזה לא משנה אם התמעט או נגמר לגמרי, בכל מקרה זה רק תלוי אם אתה שם את אותו סוג שהסכימו עליו בהתחלה שהיה זה בסדר, או שאתה שם סוג אחר. אז אם כן, לכאורה למה באמת המשנה כותבת שרק אם נתמעט הוא יכול להוסיף בלי להודיע? תראה את הגמרא שני תירוצים. אי בעת אימה שהמשנה מדברת ממין אחד, שהוא מביא את אותו סוג שהיה עד עכשיו, נאמר היה יין, הוא מביא יין, והיא בעת אימה מדובר בשני מינים שהוא היה יין והוא בא להוסיף שמן. והיא מפרטת. אי בעת אימה ממין אחד, אם אתה רוצה אפשר לבאר שהמשנה עוסקת שהוא בא לערב מאותו סוג שהיה קודם, אז שאלנו, רגע, ואם נגמר הכל, אתה לא יכול בלי להודיע להביא את אותו יין חדש? אתה יכול? אם אתה גמר נכון, אתה באמת יכול? אז למה כתוב נתמעט האוכל? שמזה אנחנו מדייקים שאם נגמר האוכל אי אפשר להביא אוכל חדש בלי להודיע. אם אתה גמר, מה הכוונה נתמעט? מה נתמעט? נתמטמט. מלשון מת ליפול, נגמר הכל. אין אוכל. אומרת המשנה, אתה יכול להוסיף, אתה לא צריך להודיע. אתה יכול להביא חדש, אתה לא צריך להודיע אם אתה מביא ממין אחד. והיא בעת אימה, המשנה באמת מדברת משני מינים. אם כן, אתה שואל, למה לא צריך להודיע? הרי בברייתא כתוב שצריך להודיע. זה לא קושייה. כי מה שהברייתא אומרת שצריך להודיע, מדובר שקלה. המשנה מדברת שנגמר האוכל. ואתה רוצה עכשיו להביא אוכל מסוג אחר, אז אתה צריך להודיע לכולם. בוא נראה בכלל שהם מסכימים. זה שני. אבל כאן, במשנה מדובר שנתמעט, היה כמות מספיק של יין, ועכשיו יש מדי קצת יין, ואתה רוצה להוסיף, אין לך יין, אתה רוצה להוסיף במקום זה שמן, אז אתה לא צריך להודיע, אפילו שאתה מוסיף מסוג אחר, כי מה שכתוב בברייתא שצריך להודיע, מסוג אחר מדובר כשאתה בא ומביא סוג אחר, אחרי שנגמר, ואתה בא במקום להביא, עד עכשיו היה יין, אתה בא להביא שמן, רק שמן. אז באמת אתה צריך להודיע, אבל כשנשאר קצת יין, ואתה רק רוצה להוסיף שמן, אתה לא צריך להודיע, אפילו בדברי הברייתא. גם הברייתא מודע שלא צריך להודיע. עמדנו הלכה נוספת במשנה, שאם נתוספו עליהם דיירים, ולכן צריך להוסיף עוד כמה כגרוגרת על כל דייר ודייר, מוסיף ומזכה וכולי, הכוונה וצריך גם להודיע לכולם. אמר רב שיזבי, אמר בשם רב חיסדה, זאת אומרת, אם, מזה שאנחנו רואים שכשהתוספו אנשים למבוי או לחצר, ואתה רוצה להוסיף לעירוב או לשיתוף כמות, אז כתוב שצריך להודיע לכל בני המבוי, לכל בני החצר, אז אני רואה מדברי המשנה שחלוקין עליו חבריו על רבי יהודה. רבי יהודה סובר שבכלל לא צריך דעת של כל בני החצר בשביל לעשות עירובי חצרות. כאן אתה רואה שצריך דעת, אפילו כשאתה בא להוסיף, אז נראה שדברי המשנה חולקים על רבי יהודה. דתנן, המשנה אומרת, כתוב במשנה, יש דעת הנקמה, שכשאתה רוצה לעשות עירוב, עירובי חצרות בשביל מישהו, אתה חייב שהוא יסכים לזה, אתה צריך שזה דעתו. אמר רבי יהודה, תלוי איזה עירוב. במה דברים אמורים שאני צריך את דעתו? דווקא בעירובי תחומין. תגיד, מה אתה עושה? מה אתה עושה? עשיתי לך עירובי תחומין. היה לך אפשרות ללכת 2,000 אמה, עכשיו אתה יכול ללכת 4,000 אמה, לצד מזרח. תגיד לי, ומה עם צד מערב? לא, צד מערב אתה לא יכול, כי אתה לא קונה שביטה בעיר הזאת, שאז יש לך 2,000 אמה לכל צד בעיר. לא, קנית שביטה שם. צד מזרח, אבל אני רוצה ללכת לצד מערב, מי ביקש ממך לעשות לי עירובי תחומין בכלל? כאן, אדוני, אל תעשה לבן אדם עירובי תחומין בלי להודיע לו. אבל בעירובי חצרות, אני בא אל השני משבת, אתה יכול לטלטל מהבית לחצר. הוא אומר, למה? לא עשיתי עירובי חצרות, אני עשיתי בשבילך. מי ביקש ממך? אתה לא רוצה להוציא את השיר בבית? מה אכפת לך שעשיתי? אין פה איזה סיבה שבן אדם סובל מהעירובי חצרות שעשו בשבילו. אז מערבין בין לדעת ובין שלא לדעת. כן, מה אתה יכול רק להרוויח? מה אכפת לך? שואלת הגמרא, נו ברור, יש לך פה דברים מפורשים של רבי יהודה שאומר שלגבי עירובי חצרות לא צריך להודיע. אז פשיטה שהמשנה שלנו זה חלוקין, כי כאן כתוב במשנה של כן צריך להודיע. עונה הגמרא, לא, זה לא לגמרי חייב להיות שרבי יהודה וחכמים חולקים. מהו דתימה, אם לא שרב שיזבי מביא לנו את דבריו של רב חיסדא, שיש באמת את המחלוקת, שרבי יהודה חולק על דברי המשנה, הייתי אומר שבאמת, רבי יהודה ותנא קמא בכלל אין ביניהם מחלוקת. ומה שהמשנה אומרת, שבשביל לעשות עירובי חצרות, כאן המשנה אומרת שבשביל לעשות עירובי חצרות אתה צריך להודיע לבני החצר, הנה מילי, כשאתה בא לעשות כמובן שיתופי מבואות, אתה צריך להודיע לכל בני החצר, אני מילי, בחצר שבין שני מבואות. משנה אומרת, כשאתה בא, אתה רוצה לעשות שיתופי מבואות, בסדר גמור. אתה עושה שלא לדעת, רגע, אולי אני מפסיד, מה אתה מפסיד? שיתופי מבואות? אם לא עשיתי לך שיתופי מבואות, אתה לא יכול לטלטל במבוי. מה אכפת לך שבזכותי עכשיו אתה יכול לטלטל במבוי? בדרך כלל אתה צודק. אבל יש מקרה אחד שבן אדם מפסיד מזה שעשו לו שיתופי מבואות. באיזה מקרה? דיברנו מקודם על מקרה כזה, שיש שתי מבואות, ומה שמבדיל בין שתי המבואות זה חצר אחת, שמצד אחד היא פתוחה למבוא אחד, ומצד שני היא פתוחה למבוא השני. פה היא יכולה לבחור באיזה מבוא היא רוצה לעשות את השיתופי מבואות, כדי שתוכל לטלטל לשם. היא לא יכולה לטלטל הרי שתי המבואות, אם לא ששתי המבואות ערבו כולם יחד. אבל אם כל מבוי מערבים בפני עצמם, היא לא יכולה לטלטל לשתי המבואות. היא יכולה לבחור, אני רוצה לעשות שיתופי מבואות לצד הזה, או לצד הזה. לכן, אתה לא יכול לעשות בכזה חצר, אתה לא יכול לעשות לה שיתופי מבואות שלא לדעת, באה לחצר. כאן אומרת המשנה שצריך לדעת. אבל חצר של מבוי אחד, שאו שאפשר לטלטל במבוי, או שאי אפשר לטלטל במבוי. ואני רוצה לתת לך אפשרות לטלטל במבוי. לא רוצה, אל תטלטל. מה אכפת לך שאני עושה שיתופי מבואות אבל? אין פה שום הפסד לבעל החצר. אז כולם מודים, הייתי חושב שכולם מודים, שאפשר לעשות בעל כוחו, בלי להודיע לו אפילו, אימא לא, לא צריך לשאול את דעתו. כמה שמלן רב שיזבי בשם רב חיסדא, שגם כאן המשנה שלנו שאומרת שצריך לדעתו של בעל החצר, כשאתה עושה שיתופי מבואות, גם בכזה מבואי שהוא לא מפסיד בכלל, מה אכפת לך? בכל זאת, צריך דעתו. אבל המשנה שלנו חלוקה על דעתו של רבי יהודה. רבי יהודה סובר שלא צריך דעתו, כשהוא לא מפסיד שום דבר, בזה שאנחנו עושים שיתופי מבואות. כמה השיעור שצריך בשביל שטופי מבואות, אז אמרנו שאם יש פה ציבור גדול, מזון שתי סעודות. ואם הם יחידים, אם הם מועטים, שיעור כגרוגרת לכל אחד. כמה הם מרובים? כמה דיירים נחשבים מרובים? אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, אם יש במבוא איזה 18 בני אדם, הם נקראים מרובים, ואז מביאים להם מזון שתי סעודות. אז בעצם זה יוצא, לפי דעת רש"י, שיש פה 18 גרוגרות. אז אין פה שום חידוש בעצם. שואלת הגמרא, מה? 18 ותו לא? מה, אם בשביל 18 אנשים זה נקרא שהם מרובים, אז אם יש פה 20, אם יש פה 20 אלף, אז אי אפשר להגיד שזה נחשב מרובים, ויהיה מספיק להם מזון שתי סעודות? וערת הגמרא, לא. לא רק 18 אנשים מספיק להם מזון שתי סעודות, אלא אימא מ-18 ואילך. 18 אנשים זה לא חידוש. לפי דעת רש"י בכל אופן, שאפשר לעשות להם מזון שתי סעודות, כי זה יוצא 18 גרוגרות. אבל אם יש לך 19, 20 והלאה, מ-18 והלאה מספיק תמיד מזון שתי סעודות בשביל שיתופי מבואות. שואלת הגמרא, ומה 18 דנקת? למה שמואל אומר ש-18 אנשים זה מרובים? מה תפסת בדיוק במספר הזה? אמר רבי יצחק, בריידי רבי יהודה. אומר רבי יצחק, בנו של רבי יהודה, אבי, רב יהודה, הוא הסביר לי, לדידי מפר שלי מיני דה אבא. הסביר לי למה בדיוק 18 אנשים, זה שמפה והלאה מזון שתי סעודות מספיק לכולם. כל שאילו מחלקו למזון שתי סעודות ביניהם, אם אתה תחלק מזון שתי סעודות בין כל הדיירים, בין בני החצר או בין בני המבוי, כי המזון, השיעור הזה זה גם לעירובי חצרות וגם לשטופי מבואות, ואין מגעת גרוגרת לכל אחד ואחד מדיירים, אלא פחות מזה, הן דיירים מרובים. וסגי במזון שתי סעודות, לא צריך כגרוגרת לכל אחד. והיא לא, ואם כשהוא יחלק את המזון שתי סעודות בין בני החצר או בין בני המבוי, אז יהיה פה לכל אחד כגרוגרת או שיהיה לו יותר מכגרוגרת, מועטים ננהו ומספיק כגרוגרת לכל אחד. ובסוף זה, אפילו שזה יוצא בסוף פחות ממזון שתי סעודות. עכשיו, רב יהודה אמר בשם שמואל, שמ-18 בני אדם זה מזון שתי סעודות מספיק. ואגב, אורחי כמה שמלן. בדרך אגב, הוא רצה ללמד אותנו, דשתי סעודות, אביין 18 גרוגרות. הוא רצה ללמד אותנו שבשתי סעודות יש בדיוק 18 גרוגרות. אז אם כן, זה מה שהוא בא להגיד כאן. הוא בא להגיד שהשיעור הזה, כמה שצריך בשביל עירובי חצרות ושיתופי מבואות, זה כגרוגרת לכל אחד. עכשיו, ברגע שיש לך 18 אנשים לכל מזון שתי סעודות, עד לכאן כל אחד צריך להביא כגרוגרת. אבל מכאן והלך, ואילך, ברגע שיש לך כבר מזון שתי סעודות, לא משנה כמה אנשים יש במבוי או בחצר, מספיק להם שיעור של מזון שתי סעודות, ועד כאן דף פי.